כפי שהוקלט אמש במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא איש וביתו באו.
ערב טוב, תחילתו של חומש שמות היא בחזרה. הפסוקים הראשונים של חומש שמות חוזרים על מה שכבר ידוע לנו מפרשת ויגש בספר בראשית. ראי לשמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, היי כל נפש יוצאי ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים וכולי. שמתי לב שתמיד כשעסקנו בפרשת שמות, עסקנו בסוגיות, בחלק מ-300 השיעורים הקודמים שהוזכרו, אבל תמיד זה התחיל מי ויקום מלך חדש על מצרים. לא בפרשה הראשונה. ובאמת, מי שישאלו אותו איפה מתחיל ספר שמות, הוא מתחיל בסיפור פרעה. הוא מתחיל במלך החדש, בשיעבוד, שם מתחיל ספר הגלות והגאולה. קודם כל, לשם מה באה בכלל החזרה הזאת? רש"י עונה על השאלה לשם מה באה החזרה. רש"י ידוע במקור 5 לפנינו, ואלה שמות בני ישראל, אף על פי שמנעם בחייהם בשמותם, חזרו מנעם לאחר מיתתם, כדי להודיע חיבתם, שנמשלו לכוכבים, שמוציאם ומכניסם במספר ובשמותם, שנאמר המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא. את ההסבר הזה רש"י אומר לא רק פה, הוא אומר אותו בעוד מקומות. הוא מסביר למה מונים את בני ישראל בתחילת במדבר ומונים אותם אחרי העגל, למה תמיד חוזרים ומונים אותם. הוא משווה את זה לרועה הצון שאוהב את צונו ומונה אותו. כל פעם, אם הייתה מגיפה, לראות מה קורה, אם הייתה מיטה. ההסבר הזה הוא יפה, אבל הוא לא מסביר את התופעה הכפולה המחייבת הבנה, שהיא חריגה פה מכל התורה כולה. אני מבין שיש במקרא חזרות. ראינו כאלה חזרות יותר מפעם אחת. חזרה כנראה באה להדגיש משהו. הרשב"ם למשל אומר שהחזרה של 70 הנפש באה להדגיש שלפני שאספר לך שבני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו, והיה מלך שכל מגמתו הייתה לחסל את היהודים, בוא נזכיר לך שתחילתם זה 70 נפש. ותראה מאיפה זה התחיל. מ-70 נפש, הנה הם הגיעו לכל כך הרבה, ולמרות כל המגמות, כן ירבה וכן יפרוץ. כל זה הסברים טובים לשאלה למה יש חזרה. אבל זה לא הסבר מספיק לעובדה שקיימת רק בתחילת חומש שמות מכל החומשים. מתחיל חומש חדש, מה הוא מתחיל במה שכבר למדנו בספר בראשית? הוא לא שייך הנה הנושא הזה בכלל. כל הסוגיה הזו קשורה לפרשה הקודמת, לסוגיות הקודמות. ספר שמות, כמו כל חומש אחר, אמור להתחיל בתוכן שהוא באמת המרכז של כל הספר. ספר בראשית מתחיל בזה שיש בורא, והבורא חידש עולם, ובעולם יש שמיים וארץ, וזה הפסוק הראשון, ובעצם בפסוק הזה מקופל כל ספר בראשית. עכשיו בא הפירוט שלו. כך בויקרא, ובמדבר נכון יש מניין בהתחלה, אבל למניין הזה יש חידוש, זה לא מניין שנעשה באותה צורה בפעם אחרת. כאן זאת פשוט חזרה מדויקת, כמעט מילה במילה, אלא שבלי כל הפירוט של המניין שבכלל לא מתאים לתקופה ההיסטורית הזאת, המניין הזה לא נעשה עכשיו, הוא נעשה כשבאו מצרימה. עכשיו לא מדובר על עם שבא מצרימה, מדובר פה על עם שכבר יושב במצרים שנים על שנים. אז זה לא קשור הנה בכלל. אז אילו היית מספר לי שאני עושה איזושהי פעולה של חזרה באמצע ספר, בין פרשות, אני מבין. אבל בזה לפתוח את כל ספר הגלות והגאולה, את כל ספר שמות, כל ספר סיפור, הירידה, לא הירידה, אלא השיעבוד במצרים ויציאת מצרים ומתן תורה, צריך לפתוח בחזרה מדויקת כמעט מילה במילה על מה שכבר למדנו. השאלה היא מאוד קשה. השאלה הזו אגב מצטרפת אליה שאלה נוספת. אנחנו יודעים כלל שכשכתוב בתורה ואלה עם וו החיבור, זה בא להוסיף משהו על הראשונים. פה זה כבר בכלל לא מובן. וכשחזל רוצים להוכיח שוואלה בא להוסיף, אז הדוגמה שהם מביאים זה את הפסוק הזה. הם אומרים, אלה בא לפסול, כמו אלה תולדות השמיים והארץ ויברעם. ואלה בא להוסיף, כמו ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. אני לא מוסיף כלום, רק מפחית. כי ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים כבר הופיע, הנה במקור 2, בפירוט מצוין. שם כתוב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, יעקב ובניו בכור יעקב ראובן. ושם מופיעים כל שמות הנכדים והנכדות. ובני ראובן ובני שמעון ודינה וכל השמות שם. ומגיעים שם ל-70. רש"י אומר שחסרה שם יוכבת, ועסק שלם שם, איך בדיוק מגיעים ל-70 נפש, אבל יש שם פירוט מדויק. והנה הפירוט בסופו של מקור 2, אנחנו נדלג על הכל מקוצר זמן, מגיע בסוף, פסוק כ"ו, כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה, ופה תראו איזה דיוק חשוב, ולכן אני אומר זה שייך היסטורית לשם, כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יוצאי יריחו, מלבד נשי בני יעקב כל נפש 66, נו אז איך הגעת ל-70? הנה הפסוק הבא. ובני יוסף אשר יולד לו במצרים נפש 2, פלוס יוסף 3, פלוס יוכבת שנולדה בין החומות 4, 66 ועוד 4, כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה 70. ושם רש"י כל כך מדייק ומלמד אותנו מקרא כפשוטו, הוא אומר, תשים לב, בפסוק כ"ו ובפסוק כ"ז חוזרים על המילה באה. נכון? בשניהם כתוב הנפש הבאה. אלא שבפסוק כ"ו, אתם רואים על איזה אות נמצא הטעם במילה באה. בפסוק כ"ו נמצא הטעם על האות א', כל הנפש הבאה, כלומר בהווה. ובפסוק כ"ז נמצא הטעם איפה? כל הנפש לבית יעקב, מתחת לבית, הבאה, כלומר בעבר. ואז זה יוצא באמת 70, ורש"י שנמצא פה למטה, ושוב לא נקרא אותו בפנים, מפרט את זה כל כך יפה, כל כך מדויק. אז מה באו להוסיף בספר שמות? כשרש"י אומר שמשום חיבתם חזרו מן העם, זה יפה מאוד בכל המקומות האחרים בתורה. הוא רוצה לבדוק מה קורה אחרי המגיפה. אבל לחזור בדיוק על אותו מניין. בלי הפירוט, לפתוח בזה חומש חדש, ועוד לכתוב וו החיבור ולהגיד שזה בא להוסיף על הראשונים. על זה אין תשובה בדברים של רש"י שמתוך חיבתם חזרו מנען. ראיתי אמנם מופיע בספרי חסידות שבאמת הפסוק הראשון שפותח ספר בא להגיד את הרעיון של כל הספר. מה שרש"י רצה להגיד שהרעיון של ספר שמות זה החיבה. טוב, זה יפה מאוד, אבל זה דרשה. פשוטו של מקרא באמת מחייב פה הרבה מאוד הבנה. ובכלל, כמו שאמרנו, כל התבנית היא משונה. הספר מתחיל בויקו מלך חדש. לעניות דעתי, יש חידוש עצום בפסוק. חז"ל אגב אומרים שוואלי שמות בא להוסיף, הם לא מסבירים, זה בשמות רבה במקום, והם אומרים מה בא להוסיף? שכולם צדיקים. שכולם צדיקים. איפה רואים את זה בפסוק שכולם צדיקים? פרשנים בדרך כלל אומרים שבפסוק הפותח את הספר כתוב אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב. את יעקב זה כאילו הוא הקיש את כולם ליעקב. כמו שיעקב אבינו היה צדיק, כך כולם צדיקים. אבל זה קשה. ואני יודעתי, החידוש של הפסוק נמצא בכותרת השיעור. כדי להגיע ל-70 נפש, אנחנו מגיעים ל-70 נפש מפני שאנחנו מונים את האבות, או כולל יעקב או לא כולל יעקב, זה תלוי במחלוקת בין עזרא ורשי. לפי רשי זה לא כולל יעקב, לכן הוא צריך להכניס את יוכבד. ולפי בן עזרא זה כן כולל יעקב, לא חשוב. ואת כל הבנים והבנות. כל מי שהגיע למצרים. מלבד, איך קראנו מקודם ברייגש? נשי בני יעקב. זה ודאי גם המניין בפרשת שמות, כי הרי מגיעים לאותו מספר. כך שאת הנשים של השבטים לא מנוע, אחרת היינו מגיעים למספר הרבה יותר גדול, אולי לפי 2. מה זה איש וביתו? אני תמיד הבנתי שאיש וביתו זה כל אחד עם הבית שלו. או אולי איש וביתו פירושו איש ואשתו באו. ושכל החידוש של ספר שמות שממנו אני רוצה להתחיל עכשיו, הוא שעברנו מספר האבות והבנים לספר האימהות. כל ספר שמות, שהוא אוטוטו מעבר בעצם ממשפחה לעם, ובכיוון הפוך של הציר, מתחיל את הכל מהמשפחה. וההתמקדות העיקרית תהיה באיש וביתו. חז"ל אומרים במדרש, בשמות רבה במקום, כיוון שירדו ישראל למצרים, עמד יעקב ואמר, המצרים שטופי זימה הם. עמד והסיא את כל בניו נשים. על פי וריאציה אחת במדרש, גם חצרון וחמול, שמופיעים פה כבני פרץ, שלפי מניין אחד במדרש הם היו בני שנה ושנתיים, כבר היו נשואים. כי יעקב אמר, לא יגיע אף אחד לא מסודר. איש וביתו, כמו המובן של הכהן הגדול בוכיפר בעדו ובעד ביתו, לא יהיה פירושו כמו שאבן עזרא רוצה או אחרים, איש ומשפחתו. כי זה פשוט שכל אחד הגיע עם משפחתו, אלא מה הוא השאיר את משפחתו בארץ כנען? הוא מגיע למצרים כדי שיהיה לכלכל את המשפחה. למה הוא מגיע למצרים? כי כולם צריכים להגיע. ויוסף מכלכל אותם לחם לפי עתה. אבל אם המדרש בא להגיד שכולם מגיעים עם נשותיהם, הרי שהאיש וביתו הוא החידוש. עכשיו גם בספר ויגש הם הגיעו עם נשותיהם, כי שוב זה אותו מניין. זה הרי צילום של אותו פסוק. אבל שם בספר האבות היה כתוב המניין והיה ההסבר המתמטי שלו מלבד נשי בני יעקב. וכאן בספר שמות בפסוק הראשון כתוב המניין וההסבר הרעיוני שלו איש וביתו. נכון, במספר מנו את אבי המשפחה, אבל הכוח, הפנים, הנשמה של כל הסיפור זה האיש וביתו שהלך עם האיש. והפתיחה הזאת, אם אינני טועה, היא מה שעושה את ואלה שמות שבא להוסיף שכולם צדיקים, והיא מה שבעצם הופכת את הפתיחה הזאת של שמות לפתיחה האמיתית של ספר שמות, ולא את הפתיחה של ויקום מלך חדש. אני רוצה להסביר את הדברים לאט לאט, מתוך הפרשה. עסקנו יותר מפעם בנשים צדקניות שבזכותן נגאלו ישראל ממצרים. אבל בואו נראה איך הדברים מתחילים בפרשה שלנו. מיד מההתחלה, אחרי האיש וביתו, מגיע המלך החדש שקם על מצרים, שיש לו אפיון אחד חשוב. הוא לא ידע את יוסף. כלומר, כדי להבין את אפיונו, את רשעותו, צריך כנראה להכיר את יוסף כדי לדעת מה הוא לא. המלך החדש הזה מתחיל לגזור גזרות על ישראל, ועם ישראל מתחיל עכשיו מציאות חדשה של נפילות, של וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה. כל המציאות כולה הופכת להיות מחודשת. מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, על שום שנאמר וימררו את חייהם. אגב, כדאי לזכור, זה סוגריים, אבל זה חשוב מאוד לנושא שאנחנו נכנסים אליו. חז"ל שואלים, ממה צריך להיות המרור? מהו בדיוק המרור? איזה ירק? הם אומרים שהמרור הוא חזרת. זה משנה במסכת פסחים. הם דנים מה טיבה של החזרת. הם אומרים שהחזרת שורשה מתוק וסופה מר. אף כך ישראל במצרים. כשהגיעו, אמר פרעה ליוסף, אביך ואחיך באו מצרימה. במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך. וסופה, וימררו את חייהם בעבודה קשה. כך כותב הירושלמי. כדאי לזכור את זה בפסח, כי זה קצת מהפכה, אולי הרבה מהפכה, אולי מהפכה חשובה. מרור לא אוכלים כדי לזכור את השיעבוד. מרור אוכלים כדי לזכור את השקר שבסופו בא השיעבוד. מרור אוכלים כדי לדעת ששורשו מתוק וסופו מר. אין טעם לאכול מרור רק כדי להתבחין ולזכור שהיה מר. צריך לאכול מרור ולזכור ששורשו מתוק. כמה טוב היה שם 5 שנים לפני. כמה רצינו להישאר שם 10 שנים לפני. כמה טוב היה במצרים הזאת עם השורש המתוק. במיטב הארץ הושבת אחיך. וסופו מר. כשאומרים מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, על שום וימררו את חייהם, זה סוף הפרשה של המרור. על שם כל זה המרור. אחרי ההערה הזאת הדברים יהיו מובנים יותר. עם ישראל עובר למציאות חדשה. זאת לא המציאות של ספר בראשית. זו לא מציאות של ויהי רעב בארץ, וצריך לרדת למצרים, אבל אתה ממשיך לשלוט ולנהל את העסק. זו מציאות של עם שמתמודד מול עם אחר, מלא שנאה. זאת התמודדות מול אנטישמיות קשה מאוד בפעם הראשונה כעם שמוגדר לחלוטין מה המגמה של האנטישמיות. פן עם בני ישראל רע ועצום, פן ירבה, ונוסף גם הוא על שונאינו, וצריך לחלוט אותו ולהילחם בו. אלא שאז כדאי להתחיל לגעת בנקודה שמעניינת אותנו היום. יאמר מלך מצרים למיילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. פעם עסקנו במיילדות. אני אחזור עליהן עוד רגע, אבל קודם כל אני רוצה להבין עכשיו את הראש של פרעה. אני מבין שפרעה רוצה פתרון סופי לבעיה היהודית. מבין אותו, ראינו כזה. היום הרבי ילדכן את העבריות וראיתן על האובניים עם בן הוא והמיתן אותו ועם בת היא וחיה. למה לפרעה כל כך חשוב להשאיר את הבמה? אל תסתפקו בתשובה כי אין לו מה לפחד מהם. בסדר. אבל אתם צריכים להבין, ועוד רגע אתם תראו את הציווי הזה חוזר פעם שנייה ושלישית, שזה מאוד מסובך. מצד אחד פרעה מצווה על העם שלא תחסלו את היהודים. מצד שני הוא מצווה על העם שלו תחיו את הנשים. הוא לא אומר כל הבן הילוד היאורה תשליחו והבת לא נורא. הוא מצווה כל הבת תחיון. לנו קשה כיהודים לנסות רגע לנתח עכשיו, בוא נהיה לשנייה אחת פרעונים. זה מסובך מאוד. אתה מפתח רצון אדיר לחסל עם. לרצון הזה יש הרבה הרבה סיבות להתפתח, אחרי שהעם הזה ישב בגושן ופרה ורבה, אולי המצרים חושבים על חשבון, לא חשוב עכשיו. כל התיאוריות האלה חשובות. ועכשיו אתה בא ועושה כאן שני דברים. אתה אומר, הבנים צריכים להמית, הבנות צריכים להחיות, לא להמית. כל הבת תחיון פירושו תעשו הכל כדי שהיא תחיה. מה הרעיון? מה הסברה? קשה להסתפק באמירה שחזל אומרים פה במקום מיד, חזל נותנים תשובה, שהמצרים שטופי זימה הם. אז אני מבין, זה הסבר ללמה לא נורא, תשאירו את הבנות, מי שרוצה. זה לא נקרא אווירה להשאיר בה. אבל אם תשאיר בן, אז זה נקרא בגידה ברעיון של החיסול הזה של העם. אבל כל הבת החיום? האור החיים הקדוש אומר רעיון גדול מאוד, שצריך להתמודד איתו, אבל גם הוא נראה לו מספיק. האור החיים טוען שכל הבת החיון אמר פרעה מפני שהוא ידע את הדבר הפשוט הבא. אני אגב לא יכול לקבל דבר שמופיע, אבל זה מדרש שצריך להבין שהוא לא עומד במבחן הפשט גם. יש מדרש שאומר שפרעה טעה כי הוא לא ידע שבעם ישראל הבן הולך אחרי האמא. זה 5 דקות בדיקה מודיעינית בשביל פרעה לדעת את זה. לא כל כך מסובך. צריך להבין, המיעוט היהודי שם זה לא, זה כבר הפסיק להיות שכונה קטנה בגושן. וירבו, ויעצמו, וישרצו, כך נאמר על היהודים. זה נאמר רק על שרצים חוץ מעל היהודים, פעם אחת להבדיל. יש פרייה וריבייה, תעזבו 6 בקרס אחת, מדובר על מיליונים מיליונים. בלי אגדות, מבחינת פשט. אם 50 בלבד מבני ישראל יוצאים ממצרים, ורק הגברים מגיל 20 עד 60 הם 600,000. וכל זה חמושים. מדובר במיליונים מיליונים. פרעה לא ידע את הכלל הכי בסיסי שכל גוי יודע אותו, שהבן הולך אחרי האמא. האור החיים אומר, אולי הפוך. אומר האור החיים, פרעה רצה לחסל את העם הזה. אז הוא רצה להרוג את הילדים, הוא אמר את הילדות, אל תהרגו, ואם לא תהרגו את הבנות, אז הצורך של האישה להתחתן עם איש, לא להישאר לבד, תו למיטב תן דו, מלמיטב ארמלו, יהיה כזה שהן תתחתנה עם אנשי מצרים, והיינו לעם אחד. בעברית אחרת, פרעה גם שילב שאיפה התבוללותית. כלומר, גם חיסול פיזי, וגם שאיפה של התבוללות. פירוש יפה של האור החיים. אבל גם זה היה מסביר לי רק את העניין שלא להרוג את הבנות, אבל לא כל הבת תחיון. צריך להבין, זה ציווי. נגיע לזה עוד מעט. כי לעניות דעתי בשאלה הזאת שלא מספיק עוסקים בה, יש קוד שצריך לפענח אותו. כי לפרעה ולציאת מצרים, ולכל סיפור ישראל במצרים, הנושא הראשוני והמרכזי לאורך כל הדרך עד הקמת המשכן הוא נשים צדקניות. הוא דמות האם והאב. הוא האישה והאיש שאת זה פרעה לא תופס. או אולי כן תופס ומנסה להילחם בזה. איך יאמר פרעה אחרי מכת הארבה? כשיבוא אליו משה רבנו ויגיד לו שעכשיו הם יוצאים לעבוד את השם. בנערינו ובזקנינו, בבנינו ובבנותינו. ולפרעה יש כיוון אחר בעבודת השם. לכו נא הגברים, כי אותה אתם מבקשים. משה אומר לו, אתה לא מבין מה אנחנו מבקשים. זה בכלל לא מה שאנחנו מדברים. חג השם לנו. מה שאתה מציע זה לא חג השם לנו. זה שלכם אולי כך. אצלנו זה בנוי הפוך. נגיע לזה לאט. אני גומר רגע את פרשת המילדות. ותראינה פסוק י' זין, המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ותראינה המילדות את האלוקים. זוכרים את התכונה הזאת המיוחדת, לראה את האלוקים? עד היום זו הייתה תכונתו של יוסף. את האלוהים אני ירא. עכשיו אין יוסף ואין אברהם ואין יצחק ואין יעקב, כי יש התמוטטות, כי הכל על הפנים, כי אין הנהגה ואין אמונה גדולה ואין שאיפה והכל בשבר. ועכשיו את תפקיד ההנהגה הגדולה לוקחות הנשים בישראל. ובזה מתחיל ספר שמות. עכשיו יראת האלוקים שאיתה הוביל יוסף את עם ישראל במצרים, עוברת עכשיו עם המלך החדש אשר לא ידע את יוסף אל המילדות. אגב, היחס של פרעו אל הנשים מחייב הבנה גם בעניין המילדות. מי שעדיין יש לו את הציור מהגן שבמצרים היו שתי מילדות, אחת שפרה ואחת פועה, יוכבת ומרים, מצוין. אתם מבינים שזה לא יכול להיות. שתי מילדות זה היה יכול לסגור 3 דקות במשמרת בבית חולים ממוצע במצרים אצל היהודים. גם לא. אנחנו מדברים פה על מיליונים. אנחנו מדברים פה על אלפי לידות. לא יודע, ביום, לא יודע בכמה זמן. מה זה שתי מילדות? אין ברירה אלא להבין, כמו שהפשטנים אומרים פה מיד. זו הייתה מעצמה של מילדות. שתי המילדות זה שתי ראשי הממשלה של המעצמה הזאת. שפרה ופועה הן נציגות האגודה של המילדות. המילדות היה המדינה. מה הבעיה שלך פרעה? אני לא מבין את כל סיפור המילדות. תהרוג את המילדות. תגמור את הסיפור הזה. הרי הוא לא כל כך חשוד בבעיות הומניות. אין לך בעיות לזרוק כל בן ילוד ליאור. הוא משוחח עם המילדות, הוא מדבר איתן. אם זה יוכבד ומרים, זה המשפחה המסוכנת. ויש כאן מערכת שלמה של מילדות, הרי זה לא, כל התיאור של תחת התפוח עוררתיך, שנשים צדקניות שילדו מתחת לשדה ומתחת לעץ, הכל טוב, אבל הרי לא יכול להיות, אין בעיה, תחסל לפני, תחסל את הנשים היולדות. לפרעו יש מגמה אחת, הוא לא רוצה לחסל לא את הנשים ולא את הבנות שתיוולדנה, הוא רוצה לחסל רק את הבנים שיוולדו. לכן הוא לא הורג את המילדות בכלל. יש לו בעיה עם המילדות. הוא מלמד אותן כלל. אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. חז"ל אומרים איזה מין סימן משונה. אמר להם פרעה, אני אלמד אתכם כלל במילדות, בגינקולוגיה. אם בן הוא פניו למטה, אם בת היא פניו פניה למעלה. לא יודע מה הוא אמר. אבל כך כתוב. ויקרא המלך מצרים למיילדות ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיינה את הילדים? במשטר דיקטטורי הפסוק הזה נגמר בוירצחן. אבל פה זה ממשיך. ותאמרנה המיילדות אל פרעה, פתאום דמוקרטיה. כי לא הנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה בטרם תבוא עליהן המיילדת וילדו. כי חיות הנה בפשטות אומר רש"י, הן כולן מיילדות, הן חיות, הן מחיות בעצמן. כולן שם פקיעות כמו המילדות. וייטב אלוהים למילדות, וירב העם ויעצמו מאוד. והיא כי יראו המילדות את האלוהים, אגב, היעצמו זה חידוש, היה כבר ויפרו וירבו, היה ויעצמו במאוד מאוד בהתחלה, אבל עכשיו הרי הטרגדיות נמשכות, והם ממשיכים לא רק לפרות ולרבות, אלא גם להיות עצומים. באופן טבעי היה צריך להיות פה המון חולשה, יכול להיות המון לידות, אבל חולשה. אבל לא. וירב העם, ויעצמו מאוד. והיא כי ירעו המילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. איש וביתו, ויעש להם בתים. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאור תשליכו, וכל הבת תחיון. זה כישלון מוחלט של ההנהגה. הוא רואה שלא הולך לו עם המילדות, אז הוא אומר, צריך לעשות את זה כגזרה פומבית, וצריך לפנות אל העם, ולהגיד לעם, כל הבן הילוד היאור תשליכו, וכל הבת תחיון. לא, אז למה לא עשית כך בהתחלה? מן הסתם אף אחד לא יבין את העיקרון שלך, גם אנחנו לא מבינים את זה היום. מה אתה רוצה? נגיע לחלק הזה. נגמרת פרשת המילדות, אני רץ קדימה. הפסוק הבא מיד אחרי זה, זה ההמשך. מסתיימת פרשת המילדות, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותער האישה ותלד בן, ותראה אותו כי טוב ותצפנהו שלושה ירחים. כולנו מכירים את אותה דרשה ידועה. הדרשה המפורסמת, מה פתאום עכשיו לוקח איש מבית לוי את בת לוי? איך אמרם פתאום לוקח את בת לוי ומתחתן איתה? הרי כבר מזמן יש מרים ויש אהרון, נכון? הרי כתוב מיד, ותתצב אחותו מרחוק. אז מה עכשיו הוא לקח? חז"ל אומרים במדרש ידוע, גמרא בסוטה, שמרים באה אל אמרם מפני שאמרם קבע קביעה, והקביעה שלו הייתה שאם יש גזירה שכל הבן הילוד היאור תשליחוהו, אז כולם פורשים מנשותיהם. לעולם כזה אין טעם להוליד ילדים. אין טעם להכניס אנשים לעולם של רוע, של אכזריות, של שואת מצרים הגדולה הזאת. אי אפשר להמשיך. אבל במדרש, בווריאציה אחרת, מופיע אותו דבר, אבל בצורה קצת שונה. תראו במקור שבע. ופסיקתה שמתארת את אותו דבר, אבל הסגנון הוא שונה. והשוני בסגנון הוא מאוד מאוד חשוב. הפסיקתא רבתי עוסק בפסוק בתהילים, שכתוב בו פסוק שכולנו מכירים, בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לא עז. סוף אותו פרק כתוב, מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה, הללויה. ואז בצאת ישראל ממצרים, מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה, הללויה. מה למושיבי עקרת הבית ולסיפור יציאת ישראל ממצרים? אומר הפסיקתא כך, דבר אחר מושיבי עקרת הבית, אמר רבי ברכיה בשם רבי שמואל בר נחמן, זו יוכבת, היא עקרת הבית. איך אנחנו בדרך כלל מסבירים את המילים עקרת הבית? עיקרו, עיקר של בית. המדרש הזה לא לומד כך. וכי עקרה הייתה? כפשוטו. מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה. הוא לקח את העקרה ועשה אותה לאם הבנים שמחה. עד עקרה ילדה שבעה. הרי ילדה אהרון ומרים. אלא, עכשיו שימוש שלישי בעברית במילה. אתה מוצא בשעה שגזר פרעה כל הבן הילוד היאור תשליכו, כיוון ששמע אמרם כן, עכשיו פילי פלאות. הוא ובית דינו. כל השיחה לא מתנהלת בין מרים לאמרם בבית, אלא היא מתנהלת בין מרים לאמרם היושב בראש הסנהדרין ולסנהדרין. עכשיו תראו מה קורה פה בשיחה. באותה שעה גזרו ומנעו ישראל מפריה ורבייה, והוציאו את נשיהם. לפיכך קוראת יוכבת עקרה מפני שנתעקרה מביתו. עקורה. עקירה מהבית. הספר של איש וביתו עובר בפרק ב' לאסון שהבתים מתפרקים, נעקרים, ופרעה בעצם מנצח. והבית נעקר מהבית. לפיכך קוראת יוכבת עקרה שנתעקרה מביתה. מרים הייתה אותה שעה בת שש שנים, ואמרה, אבא, אבא, יש כאן בגלל הצילום פספוס של אות, אבא, אבא, פרעה היה טוב לישראל יותר ממכה. לא גזירתך קשה משל פרעה, כמו שכתוב בגמרא, אלא פרעה היה טוב לישראל יותר ממכה. ושם מופיע בהמשך, פה דילגתי, הוא גזר רק על הזכרים, אתה גוזר על הנקבות. הוא רשע, כך כתוב שם. וזו גזירה של רשע. אתה צדיק. גזירה של צדיק זה יותר חמור. כיוון ששמע אמרה מדבריה, הביא אותה לפני סנהדרין ואמרה לפניהם. עכשיו תראו את הציור. ילדה בת שש, עומדת לפני סנהדרין, אבא שלה הוא ראש הסנהדרין, והיא מתחילה לנאום. אמרו לו, אמרם, אתה אסרת ואתה צריך להתיר את הדבר. היא צודקת. עכשיו שיחה של דיינים. אמר להם, ומה אתם אומרים לי? נחזיר בחשאי. זה יופי. ככה נתארגן בהלכה. נחזיר, אבל אי אפשר להחזיר בפומבי. קודם כל זו סכנה גדולה. זה פרובוקציה, זה מסוכן. שנית, אתמול אסרנו, היום נתיר, מה יהיה עם המעמד ההלכתי? נחזיר בחשאי. אמרו לו, ומי הודיע לכל ישראל? אחריות הלכתית, הרי אנחנו הודענו שצריך לפרוש, אז מה זה נחזיר בחשאי? ואם יש מישהו שלא יודע? תוך כדי שהם דנים, הילדה בת שש מארגנת את העסק. אמר רבי יוסי בר זבידה, הושיבה אמרם בפוריה, הביאה מרכבה של חתנים וקלות, הושיבה את אבא שלה בפוריה, והיה אהרון מכאן ומרים מכאן, טוענים קורקנות ומהלכים לפני הפוריה, ועושים חתונה. אם את זה עם ישראל לא ראה, אף אחד לא ראה. ומרים ואהרון מנהלים חתונה גדולה, מושיבים את אמרם, ופילי פלאות. ולמה עשה אמרם כן? עכשיו זה כבר על שם אמרם. כדי שידעו ישראל ויחזירו את נשיהם. זה לא מזכיר לנו את אותה שיחה שיש בין אסתר לבין מרדכי והסנהדרין? שוב אותו סיפור. מרדכי אומר לאסתר, צריך ללכת אל המלך, צריך לדבר איתו, ואסתר אומרת, אין בעיות. אבל קודם כל תלך ותודיע על צום שלושה ימים. ואז מרדכי אומר לאסתר, צום שלושה ימים זה בסדר, אבל עכשיו החודש הראשון. וצום שלושה ימים בחודש הראשון, בי"ד, ט"ו, ט"ז, ניסן, זה ליל הסדר. והוא מביא את זה לפני הסנהדרין, והסנהדרין אומרים לו, חס וחלילה, זה ביטול מצוות עשה של אכילת מצה, זה קרת. ואסתר שולחת להם מבפנים, אם אין עם ישראל, בשביל מה פסח? האם מרים לא משמשת בדיוק את מה שאסתר משמשת? יושב אמרם ומנהל את הסנהדרין ברמה הריאלית הנכונה, ההלכתית, הריאליסטית. סנהדרין זה לא רק ביידין, סנהדרין זה גם השלטון. נשיא הסנהדרין הוא הנשיא. הוא דן פה בשאלות ריאליסטיות ופוליטיות והלכתיות ומדיניות. ומרים עומדת ואומרת, אני לא מבין מה אתם מדברים בכלל. מישהו צריך לעורר מחדש את האמונה כשהכל נפול. מישהו צריך לרומם את האמונה הזאת למעלה. האמונה הזאת הולכת וקבעה, וצריך להרים אותה מחדש, ואת זה מרים מבקשת לעשות. ואת זה אסתר מבקשת לעשות. ואת זה לא יכולים לעשות הסנהדרין ואמרם, אלא המילדות ומרים. וכשהתורה גומרת את הסיפור הזה, היא מיד עוברת לזה שמרים מתייצבת מרחוק לדעה מה יעשה לו. אגב, לא כתוב מרים, זה בכלל פילי פלאות. כולנו יודעים שקוראים לה מרים, אבל רק כדי להזכיר, קוראים לה מרים בפעם הראשונה בשירת הים, אחרי שיוצאים ממצרים. אז פעם ראשונה שנקראת מרים סוף סוף. עד אז היא נקראת אחותו. ותתעצב אחותו מרחוק. מה, לא מגיע לשם? וכשכבר נותנים לשם, אז כתוב, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה. גומרים עם מרים ומגיעים אל הדמות הכי גדולה פה. ותרד בת פרעו לרחוץ על היאור, ג' מצד שני, שנערותיה הולכות על יד היאור. ותרד את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את עמתה ותיקחיה. אגב, איך קראו לבת פרעה? פתיה, בתיה, נכון, זה כתוב, אבל בדברי הימים. בת פרעה. אנחנו נגיע לבתיה עוד מעט. ובת פרעה הופכת להיות בת יה. זה שינוי שם מעניין. אבל כאן, בוא נסתכל רגע טוב על מה שבת פרעה עושה. כשהיא יורדת אל היאור ופותחת את התיבה ורואה נער בוכה וקובעת מילדי העברים זה ונערותיה הולכות על יד היאור. אנחנו מבינים מה היא בעצם עושה? היא הבת של פרעה. פרעה לא רק במקרה פתאום גידל את משה. תמיד אנחנו עוברים קדימה. מה, לא יצא, לא ידעו מזה? נערותיה הולכות עימה. היא יורדת, לוקחת ביאור ילד עברי מילדי העברים, ונערותיה הולכות עימה. ותשימו לב, לא כתוב נערותיה הולכות עימה, כתוב נערותיה הולכות על יד היאור. חז"ל אומרים, אמרו לה נערותיה לבת פרעה, בנוהג שבעולם מלך גוזר גזירה, עמו חלקו מקיים, חלקו לא מקיים. זה נזהר. אבל בני ביתו? ובת פרעה לוקחת סיכון אדיר, ומה שעושה בעצם מרים בת אמרם לאמרם, עושה להבדיל בת פרעה לפרעה. והמלחמה הזאת בין הנשים לאנשים מתחילה להתפתח פה. ובת פרעה מגדלת את הילד הזה, ועד שהוא נגמל מיניקתו, זאת אומרת, הוא בן 3 חודשים היה פה, עד גיל 2. היא עומדת בקשר רצוף עם מי? עם הבית המרכזי של היהודים. היא הופכת להיות לבתיה, כמו שאני אמרתי בדברי הימים. מאוד מעניין באיזה פסוק. במקור הבא, באות ג', מופיע הפסוק שבו ביתיה הופכת להיות לביתיה. זו הפעם היחידה שמופיעה ביתיה בת פרעה. ובני כלב בן יפונה עירו אילה ונעם ובני אילה וכנז. אתם רואים בדברי הימים? ואז מתוארים הבנים שלו, וכתוב שהוא התחתן עם אישה. והנה פסוק י"ח. ואשתו היהודיה. שם מעניין, אשתו היהודיה. מה חשבנו? שלכלב בן יפונה אשתו הלא יהודיה. ואשתו היהודיה ילדה, הפסוק הזה כנראה אומר, או עוד לפני שהיא הייתה אשתו שלו, היא ילדה, או שכבר כשהיא הייתה אשתו. נראה את מי היא ילדה. את ירד אבי גדור ואת חבר אבי סוחו ואת יקותיאל אבי זנוח. ואלה בני ביתיה בת פרעה אשר לקח מרד. אומרים חז"ל, פסוק מסובך. הרי הפרשה עוסקת בכלב. מי זה מרד? אומרים חז"ל, כלב זה מרד. ושמו מרד. כך קראו לו. ואשתו היהודיה זה בת פרעה שהתגיירה והתחתנה עם כלב בן יפונה. והילדים האלה, אלה לא שמות שאנחנו מכירים, אבי גדור ואבי סוחו. מכאן לומדים שכל המגדל ילד הוא קרוי על שמו. והיא גידלה את משה. וחז"ל אומרים במדרש, למה לקח כלב את בת פרעה? כי אמרו, יבוא מורד ויישא את המורדת. ואף לבפלא. שני מורדים. יבוא מורד שמרד בעצת מרגלים. אבל עכשיו צריך להבין את זה לעומק, הוא לא מרד בעצת מרגלים. הוא לחם בריאליזם המרגלי. המרגלים אמרו דברים של טעם. הוא דיבר באיזו התרגשות של נשים צדקניות. המרגלים דיברו דברים ריאליים. הם אמרו את הדברים הכי נכונים. הם אמרו שיש נפילים ובני ענק, ודמוגרפית זה מסוכן, ולא כדאי, וזה לא נכון עכשיו. והם גם בטח אמרו המון פסוקים לפני ואחרי. הם אמרו שזה ממש לא הוגן שאומרים שהם לא מבינים את אהבת הארץ וחיבת ההפוך. וכלב בן יפונה היה אופוזיציה קטנה ומבוטלת, שעמד מולם ומרד. ומרד לוקח את המורדת, וביחד נוצר השידוך הזה של כלב ובתיה. אבל אני רוצה שנחשוב על זה יותר לעומק. מה קורה אז בעקבות חטא המרגלים? כולם נאנשים שלא ייכנסו לארץ. נכון? פעם הזכרנו את זה, אבל עכשיו תראו את המרחב של הכל. כולם נאנשים שלא ייכנסו לארץ. כל הגברים מגיל 20 נאנשים בעונש הזה. נכון? מצוין. חוץ ממי? כלב. יהושע בן נון הוא המנהיג. וחוץ מעוד מישהו אחד. לא מישהו. כל הנשים. כי רק הגברים נאנשים. אבל כל הנשים לא נאנשות, ראינו את זה בפרשת בנות צלופחד. למה הנשים לא נאנשות? כי הן חיבבו את הארץ. עכשיו תחשבו מה קרה סטטיסטית ב-40 שנה האלה. כל שנה, מתים הגברים מגיל 20 עד גיל 60, אתם מבינים מה קרה? והנשים נשארות. כל שנה. בעברית אחרת, כל הנשים נשארות וכלב. אתם מבינים את המושג יבוא מורד ויקח את המורדת. כי כדי לדבר על אהבת הארץ כשזה לא ריאלי, אתה צריך להיות עם התארות הדילטטה שיש לנשים צדקניות שבזכותן יגלו ישראל ממצרים. כי כשהמצב הוא וימררו את חייהם בעבודה הקשה, הריאליזם הוא של פרעו מכאן, ולהבדיל מיליוני מיליוני הבדלות של אמרם והסנהדרין מכאן. ומי שיכול לנצח את זה, זה מרים בת שש, או אסתר מול הסנהדרין, או יהודית מול אחיה בחנוכה, שגם היא הייתה אשתו היהודיה כמו יהודית. והמציאות הזאת היא המציאות שיכולה ליצור את המורד והמורדת. בספר בראשית לא היינו זקוקים לזה. בספר שמות שקם מלך חדש על מצרים, צריך לייצר את האיש וביתו, כי מה שיחזיק את האיש זה ביתו. כי מה שייצור בכלל מערכת אמונית, זאת האמונה הפנימית הזאת של תחת התפוח עוררתיך של נשים צדקניות שהולכות אל השדה עם המראות הצובעות האלו ומנסות לפתות את בעליהם שבכלל לא רוצים להביא לעולם ילדים כבר. כי אין טעם ריאלי להביא אותם לעולם כשהם חוזרים מעבודת הפרך של סוף היום. יש כלי יקר מדהים ששמתי לב אליו רק אתמול. הוא רחוק כל כך מהפשט, אבל הוא כל כך עמוק. הכלי יקר רב אפרים לונשיץ, בן המאה ה-17, חי מיד מיד במקביל ואחרי המהר"ל בפראג. והוא כותב, מורים במקור 9, שלח לך אנשים ויתורו, נכון? אנחנו זוכרים כולנו שיש הבדל בין איך שזה מתואר אצל משה, הקדוש ברוך הוא אומר לו שלח לך אנשים, ומשה רבינו מתאר את זה בספר דברים איך, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו. אז רש"י אומר שלח לך אנשים, אני אומר לך לא, אבל אתה רוצה לשלוח מרגלים, תשלח. תשמעו פשט של הכלי יקר, זה בפריים לונשיץ. דבר אחר לכך פירת אנשים. לפי שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, האנשים היו שונאים את הארץ, ואמרו ניתנה ראש ונשובה מצרימה. אני חותם לכם שאם מישהו מהאנשים היה שומע אז את דברי חז"ל האלה, הוא היה כועס שזה לא הוגן לדבר כך. כי זה רק לא ריאלי עכשיו. והנשים היו מחבבות את הארץ ואמרו תנה לנו אחוזה. כלי יקר. ועל כן אמר הקדוש ברוך הוא, לפי דעתי שאני רואה בעתיד היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ, שהם לא יספרו בגנותה. אבל לך, לדעתך, שאתה סבור שקשרים ממה, ואתה סבור שהארץ חביבה עליהם, תשלח אנשים. אני אומר לך, במצב כזה אין 12 אנשים שיכולים לחבב את הארץ. נשים יש. לכן שלח לך אנשים, לפי דעתי, צריך שם היה לשלוח 12 נשים. כלי יקר. זה פירוש מדהים. הוא לא פשט, אבל הוא כל התורה כולה. איש וביתו בא לומר, צריך להבין את היסוד של גאולת ישראל ממצרים. זה לא היסוד של גאולת ישראל ממצרים, זה היסוד של כל גאולה. היסוד של ההתערות הדילטטה זה אותו יסוד של אמונה פנימית, שהריאליזם שלך, שהוא הרבה פעמים בשם ההלכה. הצודקת, הבאמת צודקת. השיקול של אמרם ובי דינו והסנדרין הופך אותנו בפסיקתא משיחה משפחתית לדיון חשוב מאוד במרכז בית דין הגדול בישראל. זה דיון חשוב, זה ממשלה ובית דין גדול ישבו ודנו. וילדה בת 6 צעקה, המסקנה שלכם היא מצוינת, ריאליסטית. אבל אם המסקנה הזאת נכונה, אין עם ישראל. אם אין עם ישראל, בשביל מה פסח? אם אין עם ישראל, מה שוות המסקנות שלכם? פרעו היה טוב ממך. זה מהלך קשה, אבל צריך להיכנס אליו טוב, טוב, טוב. איש וביתו זה החידוש של כל סיפור הגאולות של ישראל. אנחנו תמיד מזכירים את ההלכה הידועה שנשים חייבות במצוות כמו ארבע כוסות, בחנוכה, בפורים, למרות שהן מצוות עשה שהזמן גרמן, כי אף הן היו באותו הנס. תרשו לי דקה אחת של למדנות. אנחנו תמיד משתמשים בביטוי אף הן היו באותו הנס, כפי שהרשב"ם מסביר אותו, שאף הן היו באותו הנס, שעיקר הנס נעשה על ידן. לא שהן היו פיזית באותו הנס, כי הן גם היו בבריאת העולם, ובכל זאת הן לא חייבות בכל המצוות שהזמן גרמן. זה לא שהן היו שם באופן פסיבי, אלא הנס נעשה על ידן. הנה הדוגמאות של מה שהנס נעשה על ידן. יהודית, הנס נעשה על ידה. היא באה קרועת סחבות, או ערומה לגמרי, כמו שמופיע באחת הווריאציות במדרשים של מעשה יהודית, ואומרת לאחיה, איך אתם יכולים להרשות לעצמכם את ההמשך של הדבר הנורא הזה? הרי ההגמון קובע את הגזירה הזאת ששנתיים היא כבר מתקיימת בפועל במעשה יהודי. שכל בתולה שניסית בליל כלולותיה צריכה להיבעל ההגמון. ואז היא באה לחתונתה כשהם מחכים לסעודה, ודי, הבלגה, שגרה, מקבלים את זה. כי למה לא? כי ריאליזם, אז מקבלים את זה. אומרים לא בסדר וקוראים לתהילים ואומרים שזה לא יפה ומסכמים על כמה פרקי חשיבה ועושים סימפוזיון, אבל אפשר להמשיך. ואז היא באה אליהם ונכנסת ככה לתוך החנתונה שלה. קרועת בגדים או ללא בגדים. והם נבהלים וצועקים איפה הכבוד, א' ב' של כבוד של משפחת מתתיהו ממודיעין. היא אומרת להם, כבוד אתם דואגים פתאום. ושנתיים שאנחנו מתבזות אצל התמה הזה, כבוד לא עניין אתכם אף פעם. אז הם שואלים אותה, אז מה לעשות? אז היא אומרת להם, מה לעשות? אני אשאר פה כמו שאני ואתם תלכו למרוד. ואז מתחיל המרד. הניצחון היווני הוא בשחיקה מהמרידה. יבוא מורד וילחם עם המורדת. אבל ישנה דעה בראשונים שהמושג אף הן היו באותו הנס, ככה תוספות מסבירים, זה לא שהנס עיקרון נעשה על ידן, אלא באמת שאף הן היו באותו הנס, נס שהייתה בו הצלה, וגם הם היו בו כמו שהאנשים היו, אז קבעו שהן חייבות בנס הזה גם כן. שואלים על פי זה ראשונים, אז למה בסוכות נשים פטורות? שאלה מצוינת. הרי גם בסוכות היה נס. 40 שנה בלי סוכות, לא היינו נשארים הרבה זמן. אז גם היה נס. יהודים לא מצטמצמים בניסים פשוטים, כדי להרגיש שבסוכות היה נס, הם מחפשים מינימום ענני כבוד. בסדר. אני חושב שגם סוכה עם במבוקים במדבר היא נס 40 שנה. אז היה נס, ודאי שהייתה הצלה. נו, אז למה נשים פטורות? אם נשים היו באותו הנס, שוב, אם זה לא לפי, אם זה לפי עיקר הנס נעשה על ידן, בסוכות לא נעשה הנס, לא על ידן ולא על ידי האנשים, זה נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל אם אף הן היו באותו הנס, בסדר? פירושו, אף הן היו גם פיזית. הן היו באותו הנס, אז באמת מה ההבדל בין סוכות לכל השאר? לעניות דעתי, ההבדל הוא פשוט. בטח שבסוכות היה נס. אבל בסוכות הכל היה התארות דלעילא. אתה לא היית צריך לעשות כלום בסוכות. לכן גם בהלכה בסוכות, אין לך מה לעשות בכלל בסוכה. עצם ישיבתך בסוכה, זה כבר חובת, זה קיום החובה שלך. אין הבדל מבחינה הלכתית בין לישון בסוכה, אנחנו תמיד מזכירים את זה, לבין לאכול בסוכה. אין לך חובה לאכול בסוכה. יש חובה לא להתענות ביום טוב. אבל בפסח, בטח שהנס נעשה מלמעלה. אבל כדי שהנס הזה ייעשה, היה צריך התערות הדלתתה. בחנוכה, ודאי שהקדוש ברוך הוא עשה את הנס, אבל כדי שהנס הזה יעשה, היה צריך מעטים שיקומו מול רבים. בפורים, ודאי שהנס נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל כדי שהוא יתרחש, היה צריך וקומו וצומו וללכת להילחם ולא להשתחוות. בכל חג שהנס נעשה על ידי התערות הדלתתה, אז המושג מצוות עשה שהזמן גרמה נדחה במקום שאנשים נמצאות בו, כי אין התערות הדלתתה אלא על ידי אנשים. בסוכות זה חג שכולו התערות דלעילא. אז שם זה מצוות עשה שהזמן גרמה. ההתעוררות הפנימית הזאת, הנשמה הפנימית הטהורה של ההתעוררות שמנצחת את הריאליה, שמנצחת את פרעו, שמנצחת להבדיל את אמרם. ההתעוררות שממשיכה בהמשך הפרשה שלנו, שמנצחת בציפורה את משה. משה שהולך וממשיך וממשיך, אבל הצרכים של כל כך דחוף להציל את עם ישראל משכיחים לרגע למול, ואז צריכים להיכנס וללמוד שלמרות שאב חייב למול את בנו, ציפורה הייתה יכולה למול את בנה, ומשה לא ראה את כל מה שחזל אומרים במדרשים שבא נחש וכיה כרוך על התינוק, רק היא ראתה כן. אבל היא רק אתמול שלשום יצאה מבית כהן מדיין עם כל העבודה הזרה שלו, והוא משה. נכון? אבל היא מאנשים הצדקניות. זה המסלול של ספר שמות. ואלה אנשים הצדקניות שיביאו, כמו שהזכרנו, אל המשכן את המראות הצובעות. ומה יעשו מהמראות הצובעות? את הכיור. ומה יעשו עם הכיור? ייקחו ממנו מי סוטה. ובשביל מה ייקחו ממנו מי סוטה? כדי להשכין שלום בין איש לאשתו. כי במרכז המקדש נמצא הכיור. בכיור יש שני דברים. הכיור הוא קידוש ידיים ורגליים. אנחנו אומרים קורבנות לפני פסוקי דזמרה כל בוקר. פרשיות הקורבנות לא מתחילים בקורבן, אלא לפני הכל הם מתחילים בסיפור הכיור. זה ההתחלה של פרשת הקורבנות. מסביר הרב קוק למה מתחילים בכיור, כי לפני שעוסקים בקדושה, קודם כל צריך לעסוק בטהרה. צריך לעסוק במוטיבציה. צריך לעסוק בהתעוררות לקדושה. אל תיקח קורבן ותביא אותו, אם לא עברת תהליך של רצון לעשות את זה. את הכיור יכולים לבנות רק מהמראות הצובעות. וכשבאים ממראות הצובעות, אומר משה רבינו, תלכו, הרי אלה המראות שאיתם הייתם הולכות תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אימך, שמה חיבלה ילדתך. הרי אם המראות האלה טוב, אז אם אז שתקנו זה בגלל שזה היה צורך, אנחנו מוכנים לקבל את זה, אבל לא נדבר על זה בכל רם, נשים את זה מאחורה, לא, אי אפשר, איך אמר אמרם ובי דינו, נחזיר אותם בחשאי, זה איזה מין סגנון כזה אנשי. נעשה את זה מסודר, שלא יגידו, שלא יהיה זה, שנסדר. אבל להביא את המראות הצובעות ומזה לייצר קידוש ידיים ורגליים? מזה לייצר כיור? ומשה דוחה אותם. רש"י מביא את זה באריכות בפרשת ויקל במקום. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, קבל מהן. איפה אתה משה רבינו בכלל היית אם לא היו מראות צובעות? ועל איזה פסוק דורשים את זה? על הפסוק, בעצם היום הזה הוציא השם את בני ישראל על צבאותם ממצרים. על צבאותם דורשים חז"ל. איך הוא הוציא אותם? בגלל אותם מראות צובעות. על צבעותם, אלה המראות שיצרו את הלידות כמו צבעים, צבעים שרצים. היסוד הפשוט הזה, זה היסוד של ספר שמות. ספר שמות לא מתחיל בויקום מלך חדש על מצרים. ספר שמות מתחיל בעת יעקב איש וביתו באו. צריך להבין את זה לעומק. זה לא רק שטופים בזימה המצרים. כיוון שירדו למצרים צריך לחזור ולבנות את האטום שעליו בנוי העם, את הגרעין הבסיסי, את האיש סלע בית אבות סלע בית. את היסוד הבסיסי הזה בלעדיו אי אפשר לרדת למצרים, כי יעקב יודע בדיוק מה קורה כשהולכים לרדת למצרים. הולכים לרדת למצרים, הולכים לרדת לגלות. הולכים לרדת לגלות זו לא מנהיגות של יוסף ושל אברהם ושל יצחק ושל יעקב. עכשיו זו המנהיגות הנסתרת. וכדאי לזכור את השאלה שבה פתחנו את הכל. לעניות דעתי זאת מהפכת עולם. פרעה הוא לא איש פשוט. פרעה הוא אבי אבות הרוצחים והאויבים של ישראל. הוא היה יכול בקלות למגר את עם ישראל אם היה רוצה, כאילו הוא לא היה יכול כי אי אפשר, אבל הוא היה גומר גם את הנשים. פרעה רוצה להשאיר את הנשים כי הוא יודע מה הכוח הזה. ואת הכוח הזה הוא רוצה להעביר לטיוטת הגנום שלו. כל הבן הילוד היאורה תשליחו הוא, כי הבן הוא הביטוי החיצוני, האקטיבי, הלוחם, צריך לחסל אותו. הבת לא אל תהרגו אותה, אלא תחיון. אם אנחנו נהפוך את הבנות למצריות, הן יכניסו בנו את ההתעוררות הזו. נהפוך את זה פשוט לגמרי. זה הרי מדהים, ישנן שתי בת פרעה בתנך. יש בת פרעה שהתחילה בתור בת פרעה ואמר לה הקדוש ברוך הוא, את עשית את משה בנך, אני אעשה אותך ביתי. וקורא לה ביתיה, המורד והמורדת. והיא מתחתנת עם כלב משבט יהודה, ופעם אחת הייתה נפילה בשבט הגדול הזה. ובנפילה היא שלמה חוזר למצרים, ואז הוא לוקח בת פרעה שנייה בתנך. רק שתי אנשים האלה נקראות בת פרעה. ובאותה שעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל, והעמיד סרטון בים, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. רומי, על כל מה שהיא כוללת, מיוחסת בחז"ל אל האישה שלקחה את התכונות האדירות האלה והפכה אותן להפך. לא אחאב הוביל את ישראל לגילולים שלו, אל איזבל. יש את מעשה יהודית של חנוכה, אבל יש גם את מעשה מרים בת בילגה של חנוכה. זאת מרים בת בילגה מאותה משמרת שנכנסת אל המזבח, והיא זו שמובילה את היוונים לחסל את המזבח. זאת מרים בת בילגה שמתארת את האישה המתייוונת ומתעוררת להתייוונות בהפך הגמור. פרעה ידע בדיוק מה זה הנשים העבריות. והוא שמע טוב את מה שהמילדות אומרות. וכשהמילדות אמרו לו כי לא הנשים המצריות העבריות כי חיות הנה, הוא הבין מה זה יידיש אמאמי. הוא הבין בדיוק מה זה אמא יהודיה עד הסוף. ואז הוא אמר, ניקח את זה אלינו. זו תהיה הדרך גם להרוג אותם וגם להשתמש בהם עד הסוף. ההצלה הגדולה של כל סיפור ישראל במצרים מתחילה לא בויקום מלך חדש על מצרים. איך פתחנו? אין חומש שרק חוזר על מה שכתוב בחומש אחר בהתחלה. אין חומש שפסוק הפתיחה שלו הוא לא כותרת לחומש. איפה וו החיבור? הנה התשובות לכל השאלות האלה. ספר שמות מתחילתו עד סופו הוא ההתעוררות לגאולה. ותיקח מרים אחות אהרון את הטוף בידה, ומה היא אומרת? דיברנו על זה פעם בשירת הים. ויאמרו לאמור, אשירה להשם כי גאו גאה. מה זה טוב? כבר נקרא הים, אז ישיר משה ובני ישראל. יישר כוח. כשאנחנו שרנו בעצים כל הזמן, אמרתם שוימררו. נתן להם מרים וכל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, מה הן עונות? שירו להשם כי גאו גאה. אצל אנשים לא נאמר אשירה, כי התפקיד של אנשים היה לגרום לאנשים לשיר. האנשים שרו, אבל מישהו צריך לוודא גם במציאות היפה הזאת של האופוריה אחרי קריאת ים סוף, מה לעשות כשקצת ירד העוצמה, ואז לא יהיה להם ווליום, ואז הכוח ייגמר, ואז צריך את המורד והמורדת, ואז צריך את הכוח הזה של הנשים שחיבבו את הארץ לעומת האנשים שנשלחו לרגל אותה. סביב הציר הזה שיש לו כל כך הרבה נפקמינות בכל תפיסת עולמנו, הציר שקובע שעומק ההתעוררות נמצא ביסוד הפנימי שכלב יכול להידבק בו, שיכולה ללמד ביטייה בת פרעה, הציר הזה מתווסף וו החיבור לבאל שמות. עם מניין 70 הנפש של ספר בראשית כבר נמנע בצורה מפורטת, אבל נאמר בו הסיכום המתמטי של מלבד נשי בני יעקב. הרי שמניין 70 הנפש של ספר שמות אמנם נמנע בצורה מקוצרת, אבל הפתיחה שלו זה את יעקב איש וביתו באו. אם יש כותרת לספר שמות, זאת הכותרת של הפסוק הראשון, של הפסוק של איש וביתו. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, לקראת פרשת השבוע, פרשת שמות, כפי שהוקלט אמש במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא איש וביתו באו.